אנחנו בספר אורות, עמוד קופנון, פסקה זין. בואו נקרא את הפסקה, שני משפטים סך הכל. האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. ורק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. טוב, משפט מעניין המשפט הזה. יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. טוב, זה משפט המשפט הזה. בואו ננסה להבין קודם כל על מה מדובר בכלל במשפט הראשון. האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. ורק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. כלומר, רב כאן משווה, הייתי אומר, בין שני מעגלים או שני מישורים, או נקרא לזה שני כיוונים רוחניים. כיוון רוחני אחד, שהרב קורא לו הקניינים הרוחניים של האומה. וכיוון שני, או מסלול שני, מה שהרב קורא, יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. לא יודע, זה מה שאני מנסה להבין עכשיו. בואו ננסה להבין מה זה הקניינים הרוחניים של האומה, ומה זה יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה. אני הייתי מתחיל דווקא מיראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה. בואו נתחיל בקושייה. בסדר? מגיע יהודי למכון מאיר. נגיד שיש לו רקע, אין לו רקע, וכו'. והוא מחפש יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה. מה נמצא אצלו תחת הכותרת של יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה? כלומר, בואו נגיד את בצורה שלילית. מה לא נמצא תחת הכותרת הזאת אצלו? אני רוצה להיות אדם עם יראת שמיים פשוטה. מה מונח תחת המשפט הזה? מה? כן, אבל מה זה? תתרגם לי זה בבקשה במושגים שאני אוכל להבין אותם. מה זה? כן. כלומר, התקדמנו. אני שם את השכל קצת בצד, ואני רוצה עכשיו להתקרב אל השם. עכשיו, איך אני מתקרב אל השם? כן, נכון, אבל איך אני מתקרב אל השם? חסרה מילה אחת פה כדי להשלים את המשפט הזה. המילה המשותפת לכל מה שאמרתם עכשיו. נכון, אבל המילה המשותפת לכל מה שאמרתם עכשיו. איך? מצוות יותר, מילה יותר קצת כוללת. אני הייתי חושב על המילה פרטי. זאת אומרת, יראת שמיים פשוטה. זה איזושהי התקרבות רוחנית, כמו שאמרת בצדק. התקרבות רוחנית אל השם, שההתקרבות הרוחנית הזאת היא שייכת למהלך הפרטי של החיים. ואני אגיד את זה בשפה קצת קיצונית. הדבר שמפתיע, אני חושב, יותר מכל, אדם ממוצע שמגיע למכון מאיר, כשהוא רוצה לשמור מצוות או לקבל יראת שמיים ואמונה תמימה, זה שפתאום הוא שומע שמתחילים לדבר איתו על דברים שקשורים למשהו הרבה יותר כולל מאשר הוא עצמו. באתי לחזור בתשובה. מה אתה מדבר איתי עכשיו על עם ישראל וארץ ישראל וגאולה? קוראים לזה פוליטיקה, לא? לכן הנקודה הזאת, שהרבה פעמים הקניינים הרוחניים של האומה, זאת אומרת, הערכים של האומה, לאומיות, אלוהיות, ערכי חול, ערכי קודש, שכל מה שהוא שייך למערכת של עם, למערכת של ציבור, למערכת של חברה, הרבה פעמים המושגים האלה של אהבת האומה וכולי, הם לא מתיישרים עם יראת שמיים ואמונה תמימה. כי האדם חושב הרבה פעמים שיראת שמיים ואמונה תמימה, אני אומר את זה בשפה מאוד ילדותית כרגע, יראת שמיים ואמונה תמימה, זה מה שקוראים בתדר של בן אדם למקום, ואהבת ישראל, או אהבה לקניינים הרוחניים של האומה, של הציבור, של החברה, של הכלל, זה איזשהו סדר חברתי. המהר"ל למשל אומר, דוגמה פשוטה, הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, לכאורה הוא מחולק לשני חלקים. ואהבת לרעך כמוך, סוף הפסוק, אני השם. שואל המהר"ל, אם ואהבת לרעך כמוך היא מצווה לכאורה חברתית, אז למה צריך לסיים אני השם? חוץ מזה, אם היו שואלים אותי, תגיד המילים ואהבת לרעך כמוך, הם לא מילים מספיק חשובות כדי להיות פסוק שלם? למה צריך להגיד אני השם? אלא, אומר המהר"ל, אני השם זה הנימוק לבאהבת לרחק עמוך. זאת אומרת, מצד צלם אלוהים שבאדם, אותו צלם שנמצא בי הוא נמצא גם בחבר שלי. ואם נעלה רגע מרמת פרט ביחס לפרט, ברמת כלל, צלם אלוהים שבאומה הוא מתגלה ברמה החברתית. זאת אומרת, התפיסה שאנחנו חזרנו איתה מהגלות, וכאן דברים קצת קשים, התפיסה שחזרנו איתה מהגלות היא שכל מה שקשור למסלול שבן אדם למקום, שקוראים לו בפשטות, יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה, הוא מסלול פרטי, במקרה הטוב, משפחתי, קצת יותר אולי קהילתי, וכל מה שקשור למערכת של אומה, של חברה, של ציבור, של עם, זה איזשהו סדר חברתי טכני שיאפשר את הופעת העירת שמיים הפשוטה והתמימה של כל אחד מהפרטים. אומר הרב, זה ששני הביטויים האלה הם נראים ביטויים שונים ואפילו למשל כמו שהוא כותב כאן מנוגדים, זה דבר חמור. לכן אני קורא רגע שוב את המשפט הראשון. האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה. מה זאת אהבה העדינה? גן עדן נקרא גן עדן כי יש איזו עדינות בגן עדן. זאת אומרת, העולם שלנו בניגוד לעולם הרוחני הוא עולם מחוספס, הוא עולם גס, הוא עולם תוקפני, כן, הוא, עולם חום, הוא עולם חומרני. העולם הרוחני הוא יותר דק, הוא יותר עדין, הוא יותר מדויק וכו'. לכן תמיד הביטוי הגס הוא יבטא עולם חומרי, והביטוי הדק הוא יבטא יותר עולם רוחני. כן, למשל, ניקח לו לדוגמה פשוטה מעולם אחר לגמרי. אם אדם מבין משהו, חומר הנלמד, כן, הוא מבין איזה עניין מסוים או נושא מסוים, ברמה מאוד ראשונית, מאוד בוסרית, מאוד פשטנית, אז נגיד ההבנה שלו היא הבנה גסה. זאת אומרת, הוא מבין בגדול. יש איזה גולם, איזה גולמיות, איזה חומר גלם אחד, שהוא תופס אותו בגדול. כן? אבל ככל שהוא יותר מדייק בהבנה, אז אפשר לומר על האדם הזה, ההבנה שלו יותר דקה. זאת אומרת, ככל שדבר הוא יותר מדויק, הוא יותר דק. ככל שהוא פחות מדויק, הוא יותר גס. ככל שההבנה היא יותר גולמית, מלשון גולמי, גולם, כן, הגמרא אומרת למה גלימה נקראת גלימה, מה שקוראים ג'לביה, כי כשאדם לובש גלימה, אז הוא נראה כמו גולם, הוא נראה כמו גוש אחד. זה נקרא גלימה. כן? אז יש הבנה גולמית של דבר, ויש הבנה, נקרא לזה צורתית של דבר. גולם וצורה, חומר וצורה. ההבנה הגולמית, זאת הבנה מאוד גסה. כל דבר שהוא מאוד ראשוני, הוא מאוד חיצוני, הוא מאוד פשטני, ובהקשר שלנו הוא מאוד חומרי, הוא יקרא גס. כל דבר שהוא יותר רוחני, הוא יותר דק, הוא יותר מדויק, הוא יקרא דק או עדין. התכונה של גן עדן זה שיש איזה עולם, שהוא עולם רוחני, שבו הדברים יותר מעודנים, יותר דקים. אז הקניינים הרוחניים של האומה, זאת אהבה עדינה. זאת לא אהבה גסה, זה לא אנחנו רוצים מדינה, אנחנו רוצים שלטון, אנחנו רוצים כבוד, אנחנו רוצים גיאוגרפיה, אנחנו רוצים אדמה, אנחנו רוצים כבוד לאומי, רוצים עושר כלכלי, רוצים תוקף פוליטי. אצלנו כל המציאות, שנייה ידידיה, אצלנו כל המציאות הלאומית יש לה ערך עדין, כי יש לה ערך רוחני. כי הערך הרוחני הזה הוא יסוד הערכים שלנו. ולכן אומר הרב, האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה. לאומיות זה קניין רוחני. כמו שהרב אומר בהרבה מקומות, שכל דבר שיש לו ממד כללי, אז יש בו ממד רוחני. כמו שאמרנו הרבה פעמים, מה שמפריד בין בני אדם, זה הממד החומרי שלהם. נכון? הגוף שלי מפריד את הגוף. הגוף שלי הוא ההפרדה בין הגוף שלי לבין הגוף של ליאור. זה מה שמפריד בינינו. הגופות, שגם אם אנחנו נהיה מחוקחים אחד בשני, אם נתחכך אחד בשני, זה מה שיפריד בינינו. מה מחבר בינינו למשל עכשיו? המחשבות, הרצונות, כמובן הנשמות. זאת אומרת, ככל שאנחנו נפגשים עם ממד יותר עדין, יותר דק, יותר רוחני, ממילא הוא יותר כללי. אז בלשון הרמב״ם לא בדיוק, כן אומר הרמב״ם, אין בחומרי כללי ואין ברוחני פרטי. כלומר, כל דבר שהוא חומרי, הוא לא יכול להיות כללי. וכן להפך, כל דבר שהוא כללי, הוא לא יכול להיות חומרי. אז אם אנחנו עכשיו מדברים על ערכים לאומיים של עם, עצם זה שזה לא פרטי, שזה לא אני לעצמי, אלא מדובר על ציבור, זה מראה שלמרות שהוא לובש לבושים מעשיים חומריים, זה מראה שהשורש הוא רוחני. כי זה כללי. כי כל דבר שהוא כללי הוא רוחני. כי כל דבר שהוא פרטי הוא חומרי. אז אני חוזר אלינו רגע למשפט שלנו. האהבה העדינה. לא אהבה גסה, לא אהבה של אינטרסים, לא אהבה חומרית, לא אהבה פרטית. האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה, שאלף, שבאלף, האלף של האלף של הקניין הרוחני של האומה, זה עצם זה שיש אומה קודם כל. קניינים הרוחניים של, 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 של האומה, לא להבין פה באומן הזה שאנחנו רוצים שיהיו ישיבות באומה, ורוצים שיהיו בתי כנסיות, ורוצים שיהיו מקוואות ותלמודי תורה, כל זה חשוב מאוד. אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל הקניין הרוחני הכי בסיסי של האומה, זה עצם זה שיש אומה. עצם זה שאנחנו כלל ולא פרטים. עצם זה שאנחנו רוחני ולא חומרי, כללי ולא פרטי. לכן, האהבה לקניינים הרוחניים של האומה, שהיא א' באה לידי ביטוי בעצם זה שיש אומה, ב' בכל הביטויים המעשיים שלה, בין אם הם ביטויים, נקרא להם רוחניים, במובן החיצוני של המילה, כמו למשל עולם של תורה, עולם של ערכים, עולם של מוסר וכו', ובין אם זה לובש לבושים, חומרים מעשיים, פוליטיקה, צבא, כלכלה וכו', לא משנה בהקשר העקרוני הזה. אז האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה, אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. אז למה זה נהפך להיות פוליטיקה פתאום? אני כרגע נזכר, תוך כדי תנועה, תוך כדי דיבור, בדברי הרב, באיגרת הקנה. אני רוצה לקרוא לכם בסוף של משפט אחד. זה הקטע השני של האיגרת, הוא פחות ידוע, למרות שהוא ידוע, אבל הוא פחות ידוע. איגרת תקנה, איגרות חלק ב', איגרות ראייה חלק ב', איגרת תף קוף נון ה', בעמוד, שנייה אחת, בעמוד קוף צדי דלד, האיגרת הזאת היא כידוע נכתבה לרב דוד, לרב יעקב דוד, דוד רדבז, וכאן הוא כותב לו כך, תראו מה הוא כותב לו. ומה שמחרפן עקבות תורתו, שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט, להקריב את נשמתי בשביל יישוב ישראל בארץ ישראל. אתה בא אליי בטענות למה אני ציוני, הרי לכאורה הדת והציונות לא הולכות ביחד. הרי לכאורה השיטה שהציונות היא תולדה של השואה, חזו שלו. כן? אז מה שמחרפן לקרוא תורתו, שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט, להקריב את נשמתי בשביל יישוב ישראל בארץ ישראל, עד הנה, יישוב ישראל בארץ ישראל, זה יכול להיות מובן אצלנו, כפוליטיקה, אולי כבעיה לפתור את האנטישמיות, בלי קשר לדת בכלל. אלא אנחנו קבוצת אנשים שרוצה לנהל חיים עצמאיים, בלי שיפריעו לנו. אז איזו שאיפה לאומית רגילה, כמו כל עם, כמו כל חברה. אז מה שאתה מחרף אותי, שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט, להקריב את נשמתי בשביל יישוב ישראל בארץ ישראל, אומר הרב, הרב יעקב דוד רדבז, אהובי, אם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל ורוצים ביישוב ארץ הקודש, בזאת הכוונה והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה. מה המטרה? בשביל שיהיה ארץ השם, שבחר בה השם יתברך, וחיבבה מכל העולם כולו, ויש בה סגולות קדושה לנבואה, ולהשרת רוח הקודש, ולזכות על ידי הליכה בה לעולם הבא, ואפילו על רשעים מגינה זכותה וכו' וכו' וכו'. מדלה כמה שורות. אומר הרב, אם זה ככה, ואם יהיו כל הציוניסטים חושבים כן, תהיה בוודאי תפארת גדולה לכל גדול בישראל ולכל גאון וצדיק, להיות ציוניסט כזה. וגם כבוד גודלו, אינו צריך להתבייש מציוניסטיות כזאת. הנה דוגמה קלאסית לנקודה הזאת אצלנו בפסקה. אם הציונות זאת איזשהו פתרון של מקלט לילה לבעיית אנטישמיות 2000 שנה בפרט אחרי השואה, אז אתה צודק. אז מה הקשר בין יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה לבין אהבה לקניינים הרוחניים של האומה? מה הקשר בכלל? אבל אם אנחנו מבינים שבעצם זה שני צדדים של אותו דבר, אדרבה, כמו שהרב כותב מהלך הידיעות, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל וברא את עם ישראל בכלל, ברא את העולם, כדי לגלות שהאלוהות מסוגלת להתגלות במערכת של עם, בלאומיות, בין בממדים הרוחניים, בין בממדים החומריים שלה, תחילת פרק ב' במהלך הידיעות. אז אומר הרב, האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה, ולכן הרב משתמש במילה העדינה, ולכן גם המילה רוחניים זה לאו דווקא בפונקציות הרוחניות. אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. זאת יראת שמיים פשוטה. אני מרשה לעצמי לומר דברים אולי קצת שלפעמים לא אוהבים לדבר עליהם, אבל אדם שהוא בעל, הייתי אומר, נורמליות דתית, הוא אדם שהשייכות ללאום, לעם, לארץ וכו', זה דברים ברורים אצלו. זה דברים טבעיים אצלו. זה דברים פשוטים אצלו. הרב כותב באורות הקודש, שהאדם ההמוני, יש שם פסקה חשובה באורות הקודש חלק ב' על ההבדל בין אנשי ההמון לאנשי האציליות, הוא קורא לזה, הרוח ההמוני והאצילי. האדם ההמוני, שהעולם הרגשי, אבל הרגשי הבריא שלו, מפותח אצלו, הוא קשור מאוד להשם, אפילו ברמה של מסורת, עושה קידוש בליל שבת. הוא קשור מאוד לאדמה, לארץ, הוא יורד מהמטוס, הוא יורד מהאונייה, הוא מנשק את האדמה. זה ברור לו. הוא קשור מאוד ללאומיות. איך פתאום אנחנו הגענו אחרי 2000 שנה, שדת ולאומיות אלה שתי מילים שלא נפגשות? זה נורא. והרבה פעמים, אני רואה את זה גם פה במכון מאיר, הרבה פעמים, אולי לא הרבה, אבל פעמים אתה רואה, שאדם לכאורה בא לקבל על עצמו עול תורה ועול מצוות, בא לקבל על עצמו יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה, והוא פתאום מתחיל להיחשף לערכים היותר כלליים, לאומיים, עם, ארץ, גאולה, מדינה וכו'. ואז הוא אומר, רגע, אני באתי לחזור בתשובה, מדברים איתי פה על פוליטיקה, מה זה? אני רוצה לאהוב את השם, מה זה קשור לאהבת הציונות? מה זה קשור לאהבת האומה? מה זה קשור לאהבת הארץ? אתה מוכן בבקשה ללמד אותי מה צריך לעשות כשאני קם בבוקר? מה זה יש ציבור? אנחנו חזרנו עם הקטסטרופה הזאת אחרי 2000 שנות גלות. 2000 שנות גלות הייתה הפרדת דת ממדינה. על זה אני צועק, על מה אנחנו נורים עכשיו? אני מדבר בעדינות, אבל אתה לא שם לב אני צועק. ברור, כי התפיסה הדתית המצויה ברחוב או בבית כנסת מצוי, בפרט בדרשות בנמחה לערבית, בלי לזלזל בכבוד הדרשות האלה, זה בדיוק זה. שאני רוצה אמונה פשוטה, אני רוצה יראת שמיים תמימה, אני לא רוצה שתדבר איתי על קניינים לאומיים. ואפילו לא קניינים רוחניים, לאומיים. אין בחוץ לארץ אומה. חוץ לארץ ואומה לא הולכים ביחד. אין עם בחוץ לארץ. במקרה הטוב, שהוא סוג גם של רע, יש בו, יש קהילה. אין עם. אין מציאות של אומה בחוץ לארץ. אין דבר כזה. יש גמרא מסכת חגיגה שהגמרא אומרת שמה נקרא כלל ישראל? היהודים היושבים בארץ ישראל. זה נקרא כלל ישראל. ולא משנה אם הם מיעוט או רוב. היהודים היושבים בארץ ישראל נקראים כלל ישראל. יש דרך אגב נפקמות הלכתיות להגדרה הזאת. יש רמב״ם כידוע במצוות הסקוף נון ג' מצוות קידוש החודש. אני מנסה לצטט כמעט מדויק. יש שם הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. מה זה למחות חס ושלום אותות האומה מכל וכל? איזה אות, איזה סימן יש לזה שעם ישראל לא נמחה? אז מה היית אומר? כן, אבל זה לא מה שהיית חושב. זה מה שהרמב״ם כותב. אבל מה שאני ואתה היינו חושבים, זה שלא תהיה תורה בעם ישראל. לא תהיה יראת שמיים. לא תהיה אמונה תמימה. וכאן הרב אומר הפוך. האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה. ואני אומר עוד פעם, וזה כמו שהרב כותב בהרבה מאוד מקומות, זה לא משנה אם אותם אלה ששואפים לאותם ערכים לאומיים, יודעים בכלל מה מניע אותם ולאיזה מטרות הם פועלים את כל מה שהם פועלים. זה לא משנה. לפעמים בכלל הם מודעים. כן, כמו שהרב אומר במאמרי ראייה, שיש מצב לפעמים שזה אפס הכרה, ככה הוא קורא לזה. אפילו זה מגיע לרמה של אפס הכרה, במכוח מה אתה פועל ולמען מה אתה פועל. וכו'. אבל האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה, אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה, והאמונה התמימה. תסלחו לי, אני באמת, אני חייב לראות כפפות. אצל הציבור, אנחנו ברוך השם בדור של גאולה, ואצלנו החילוקים נקווה כבר כמעט אחרינו, אבל יש עדיין איזה סוג של חילוק בין ספרדים לאשכנזים. תסלחו לי על זה, על ההערה הזאת. אצל הציבור הספרדי, גם הדור הקודם, ודאי הדור הזה, ודאי הדור הקודם, הקשר לארץ, הקשר לאומה, הקשר לציונות, הוא דבר פשוט. לא יכולה להיות אמונה תמימה ויראת שמיים פשוטה, בלי קשר לארץ ישראל. זה לא יכול להיות. וזה חס ושלום, הלך לאיבוד 2000 שנה בגלות, ויש עדיין ספיחים וספיחי ספיחים, ואני לא רוצה לפרט יותר, הדברים אני חושב מובנים מתוך מה שהם לא נאמרים, יש עדיין ספיחי ספיחים של הטעות הזאת. ועוד לייצר את זה כאיזה אידיאל, ועוד לבוא בטענה למי שמדבר על האידיאל המקורי, זה דבר חמור. לכן האהבה העדינה לכננים הרוחניים של האומה, אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. הרב במשפט הבא יגיד יותר מזה. תסתכלו רגע את, את המשפט הבא, זה מדהים. יש שהביטוי, כלומר, אמרנו הרבה פעמים שהרב כותב את המילה יש, אז זה לא תמיד. יש מצבים כאלה, יש נושאים כאלה, זה קורה, פעמים ש, כן? יש, פעמים. יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. איזה תעוזה הרב היה צריך אז כדי לומר את זה ולכתוב את זה. היום אפשר לצעוק בקול גדול את המשפט הזה. כלומר, לפעמים מי שמדבר בשם יראת שמיים ואמונה פשוטה, אין לו יראת שמיים ואמונה פשוטה. ומי שלא נותן כותרת של יראת שמיים ואמונה פשוטה, שכיפה וזקן לכל האידיאלים, הכלל ישראלים שלו, יש לו מצד האמת בשורש הרבה יותר יראת שמיים ואמונה פשוטה. עוד פעם, יש, זה לא תמיד ככה. אבל יש, שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה, הכבוד לעם ישראל, היקר, הוקרה מלשון יקר, כבוד, חשיבות. היקר, הכבוד, הערך, החשיבות, המשמעות, שאנחנו נותנים לאומה, לכבוד הלאומי. יש מצבים שלפעמים יש שם הרבה יותר יראת שמיים, מאשר אפילו עצם הביטוי שנקרא יראת שמיים. אצל אותה התפיסה שסוברת את אותה יראת שמיים, מנותקת, חלקית, קטנונית, ילדותית, גלותית. אני חושב שא' הרב התכוון לזה. א' הרב התכוון לזה. וב' סליחה? עוד פעם, כאן, תראה, דברי תורה ברב קוק עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, כמו כל גדול בישראל. צריך להשלים את התמונה ממקומות אחרים, שבמקומות אחרים, ודאי, הרב כותב, שכל מה ששייך לעניינים כלליים, זה כללי. אתם מכירים את פירוש הרב קוק על ברכת על המחיה? לא מכירים. על ברכת על זה דברים ארוכים, לא יודע אם יש לנו עכשיו את הזמן להתעסק. אז אני אקרא, אבל זה חשוב מאוד, רבותיי. עודת ראייה.
כדאי
לכתוב את המקור
הזה. אני
אנסה
להשפיל
בלבן לא הערוץ שיש לנו כרגע. דברים חשובים מאוד. אני ממש לעשות את זה בקיצור נמרץ. זה במי שרוצה מקור, עולת ריאה חלק א', עמוד שין עין ד', שין עין א', עד שין עין ז'. אני אקרא רק עד אמצע שין עין ו' קצת אני אקרא. וזה מופיע בגמרא במסכת ברכות, דף מ' א' עמוד ב', גם בעין היה שם. הגמרא מספרת סיפור. רב חיסדא ורב אמנונה, אבי יתווה בסעודתה. רב חיסדא ורב אמנונה, ברי פלוקתא, היו יושבים בסעודה. איתו לקמיו, תמרה ורימונה. הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שניהם ישיבת המינים, שניהם ברכתם בורא פרי העץ. על פי ההלכה, אחד צריך לפתור את השני. עכשיו, השאלה על מה מברכים, כדי לפתור את השני, האם על התמר ואני פותר את הרימון, או הרימון ואני פותר את התמר. טוב, רגע. שקל רב אמנונה, רב אמנונה היה ראשון, לקח, בריך התמרה ברשע. בריך על התמר ראשון. טוב, אמר לרב חיסדא, רגע, לא סבירה למר, לאי, דאמר רבי יוחנן, אני מתאמר רבי יוסי, אני חושב שאני, שאלה התנאים. כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. ארץ חיטה וסעורה, חיטה סעורה, גפן, תאנה ורימון, רימון הוא חמישי, ארץ, זית שמן, זית ודבש, דבש תמרים. אם כן, או שואל רב חיסדא את רב אמנונה, למה רב אמנונה, אתה לקחת את התמר שהוא שביעי, בפסוק, אתה צריך לקחת את הרימון. התמר לא פותר את הרימון. התמר הוא שביעי, הרימון הוא חמישי. תיקח את הרימון, תברך עליו בפורי פרי העץ, הוא יפתור את התמר. השואל רב חיסדא את חבנונה, למה לקחת את התמר שהוא שביעי ולא את הרימון שהוא חמישי? אמר לו רב אמונה, זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. נכון שכל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה, זה קריטריון אחד, אבל יש עוד קריטריון בפסוק הזה. יש פעמיים ארץ, המילה ארץ. ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון. ארץ זה שמן ודבש. אם כן, אף על פי שהתמר הוא שביעי ביחס לרימון שהוא חמישי בכלל, בכלל הפסוק, התמר הוא שני לארץ השני, והרימון הוא חמישי לארץ הראשון, ולכן, עכשיו הלכתית, זה הלכה, השני לארץ השני קודם לחמישי לארץ הראשון, אף על פי שהוא שביעי והוא חמישי. טוב, עכשיו תגידו, סוגיה הלכתית מסכת ברכות. מה זה קשור עכשיו לפה? טוב, אז יש הרבה מה לדבר על זה. אומר הרב, ואני אומר את זה בהקדמה, בעל פה קודם כל. כל הלכות ברכות, כל הלכה בכלל, ודאי הלכות ברכות, ודאי לפרטי פרטיהם, אומר הרב, גונזים יסודות אמוניים, יסודות מחשבתיים. מה היסוד האמוני שגנוס פה? אומר הרב, אם הפסוק הזה מחולק לשני חלקים, ארץ ראשון חמישה מינים, ארץ שני שני מינים, זה אומרת שהקשר לארץ ישראל יכול להופיע בשתי צורות. חמישה, אומר הרב, תכף אני אקרא את זה בלשונו, זה רומז לחמישה חומשי תורה, ולכן כנראה זה גם הקשר הראשון, אלה שקשורים לארץ ישראל כפי האיגרת שקראנו מקודם, ציונות, שקשורה לקיננים הרוחנים של האומה, מהמקום הרוחני, מהמקום הדתי האלוהי נקרא לו, ויש סוג שני של קישור לארץ ישראל, שהוא זית שמן ודבש, אולי אפשר גם להוסיף, הרב לא בדיוק כותב את זה, ששמן ודבש, לבריאות, שמן ודבש, אלה שני דברים שהם לא הכרחיים, הם מותריים, אפשר להסתדר בחיים בלי שמן ודבש. אז יש איזשהו קשר לארץ ישראל, שהוא קשר יותר חומרי, יותר טבעי, לא רוצה להגיד יותר נהנתני, אבל יותר חומרי וטבעי. אני קורא ללשון הרב, כשם שהברכות עצמם מאירות את הלבבות לדעות ישרות שהן אבות למעשים ישרים ומידות אבות, כל ברכה יש לה את הרעיון שעומד מאחוריה, שהוא מיישר את המידות ומיישר את המעשים, כן, גם פרטיהם בהלכותיהם, למשל הפרט הזה, האם השביעי קודם לחמישי, או השני לשני קודם לחמישי לראשון, גם פרטי ההלכות, גם הם, כן, גם פרטיהם הלכותיהם בנויים על פי דרכים מפולשים, למידות טובות ויקרות ויקרי תורה באמונות ודעות. כלומר, המחלוקת כאן בין רב אמנון לרב חיסדא היא מחלוקת עקרונית. מה המחלוקת? אומר הרב, ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה. זה משפט שצריך לפרק אותו, ובבינה נמונה בסוגת ארץ ישראל אנחנו מפרקים את המשפט הזה. מה זה ארץ ישראל? למה חיבת ארץ הקודש, החביבות של ארץ, כל הקודם בארץ קודם לברכה. כל הקרוב, סליחה, אל הארץ, קודם לברכה. השני לשני קודם לחמישי לראשון, אף על פי שהוא שביעי והוא חמישי. למה? מה יש בחיבת ארץ ישראל? אלא צריך להבין מה זה ארץ ישראל. בגדול נגיד, זה המקום שבו האלוהות מתגלה דרכה. טוב, סוגיות יותר עמוקות, מה שעכשיו אני אומר. ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, שהיא מביאה את כלל עם השם וכל העם כולו להשלמתם, על כן סדרי הקדימתן של הברכות מחוברים ותלויים במידת צמיחתם של המינים שמברכים עליהם אל הזכרת הארץ שבאלה פסוקי התורה. להורות כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ ישראל. מי שיש לו יותר קישור אהבה לארץ ויותר השתדלות בעניין יישוב ארץ הקודש, הוא מוקדם לברכה והוא קרוב יותר לשלמות שזוכים בה. גם ברמת הקשר הרוחני הרעיוני והנפשי וגם ברמת המעשי. טוב, עכשיו אומר הרב, רגע. והנה חיבת הארץ מחולקת לפי מעלת האנשים והכרתם. יש מדרגות בחיבת הארץ. אפשר לחלק פה את הפסקה הזאת לארבע מדרגות ביחס לחיבת הארץ. נחלק לשניים או לשלושה. כי יש אדם שמחבב ארץ הקודם בשביל סגולותיה יקרות. יש אדם שהקשר שלו לארץ ישראל הוא קשר רוחני. עכשיו, גם את הקשר הרוחני הזה אפשר לחלק לשני מחלקות. או כי יש כמה מצוות שתלויות בארץ שאי אפשר לקיים אותן מחוץ לארץ. אז אפשר להרוויח תרומות ומעשרות, אפשר להרוויח שמיטה, שאי אפשר לקיים אותן מחוץ לארץ. יותר מזה, כי מציון תצא תורה, יש קשר לארץ ישראל שהוא קשר לא רק שהוא עוד כמה מצוות שאפשר להרוויח, אלא ההבנה שיסוד הופעת השם במציאות עובר דרך עם ישראל דווקא בארץ ישראל. שכמו שאמרת, המשפט הזה צריך להבין ולהעמיק אותו. זאת הבנה אחרת, זה לא אנחנו רוצים להרוויח עוד כמה מצוות בארץ ישראל, אלא כל הופעת התורה, כל הופעת הערכים האלוקיים דרך האומה הישראלית עוברת דרך ארץ ישראל. זה הבנה אחרת לגמרי. זה הקיננים הרוחניים של האומה שהרב כותב אצלנו. אז יש מי שמחבב ארץ ישראל בשביל סגולותיה היקרות, וצמא מאוד לרצות אבניה ולכונן הפרה. עכשיו שימו לב איך הרב מחלק תוך כדי משפט אחד את שני המדרגות שעכשיו הזכרנו. א', כדי לקיים המצוות התלויות בארץ, שהוא לא יכול לקיים אותם בחוץ לארץ, ב', הוא בשביל התכלית העליונה הנמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם הרוחנית. יש איזו תכלית שהיא הרבה למעלה מאשר עוד כמה מצוות. דרך אגב, נא לשים לב להגדרה, מצוות התלויות בארץ, ולא ארץ התלויה במצוות. לא להתבלבל. המצוות הן תלויות בארץ. ארץ ישראל טהורה, אומרת המשנה, מתוך כך ומקוותיה הטהורים. ולא בגלל שיש איזה מקווה הזה, המקום הזה הוא טהור. ארץ ישראל היא קדושה לא בגלל שקבור שם איזה צדיק. הפוך, הצדיק קבור שם כי המקום הזה קדוש במיוחד בארץ ישראל. כשאברהם אבינו רצה לקבור את שרה במערת המכפלה, זה לא כי יש שם קברי צדיקים, אלא כי הארץ קדושה. היה האדם הראשון, נגיד. נא לעשות את ההבחנה הזאת. זה חשוב, אנחנו מתבלבלים. כן? נפקמינה במחאות למאבק שקוראים לו פוליטי על הארץ. תלוי. אם יש קבר של צדיק, אז על זה אנחנו לא נוותר. זה בתוך ההסכמי. אבל אם אין קבר של צדיק, אז אפשר למחור. זה בסדר. זה כבר פוליטיקה. זה אל תערב פוליטיקה בתורה. ודי לחכימה. אז יש מי שמחבב את ארץ ישראל בממד הרוחני, כמו האיגרת הזאת, אין לך, אל תתבייש להיות ציוניסט במדרגה הזאת, שגם זה מחולק לשתי מדרגות, או להרוויח עוד כמה מצוות, או עצם הופעת האלוקות בהיסטוריה, בעולם הזה, דרך עם ישראל רק בארץ ישראל. ויש מדרגה שלישית, ויש מי שמחבב ארץ הקודש ומשתדל ביישובה ובדירתה, בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל. קוראים לזה ציונות חילונית. אני קורא לך שוב, לכן אני פתחתי כדי להכיר לך את זה. בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל. ממה עם ישראל צריך לנוח מבחינה חומרית? קודם כל מהשואה. מהאנטישמיות. חזרנו לפה כדי להיות עם חופשי בארצנו. דרך אגב, הרב לא מזכיר את המדרגה הרביעית. אם רגע נוציא עכשיו הגדרות, יש ככה, יש רוחני כללי, רוחני פרטי, חומרי כללי, זה עכשיו המדרגה השלישית, חומרי פרטי. למה אתה גר בארץ ישראל? כי יש פה מזג אוויר בינוני. לא קר מדי, לא חם מדי. ישר כוח. את המדרגה הזו בכלל הרב לא מזכיר. יש ארבע מדרגות בקשר לארץ ישראל מלמטה למעלה. חומרי פרטי. חומרי כללי קוראים לציונות. חילוני. רוחני פרטי. להרוויח עוד כמה מצוות. רוחני כללי. כל הופעת השם בעולם הזה עובר דרך עם ישראל בארץ ישראל. עכשיו רגע, אומר הרב. עכשיו ברור שמי שהוא אוהב את ארץ ישראל, קשור לארץ ישראל במובן החומרי כללי, הוא ודאי לא עלה למדרגה הרוחנית. ברור, הוא לא רואה בזה ערך קודשי, ערך אלוהי. זה ערך לאומי. אבל, ויש מי שמחבב ארץ הקודש ומשתדל ביישובה ובדירתה בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל, שהוא גם כן דבר טוב ונשגב, הוא בכל זאת לא בעד המעלה הראשונה למי שמכיר יסוד התכלית העליון, הקודשי, הרוחני, האלוהי, שבחיבת הארץ. אומר הרב, על כן הפסוק הזה, יש פעמיים ארץ בפסוק הזה. להראות את שני סוגי הקשר, הרוחני והחומרי. שחילקנו אותו לשלושה פה, והוספנו עוד אחד ארבעה. בואו נסתק בשניים. קשר רוחני וקשר חומרי. החמישייה הראשונה, החמישייה הפותחת, כנגד חמישה חומשי תורה, תכף אני אקרא, אומר הרב, זה הקשר הרוחני. והשניים הנוספים, זה אולי גם הדבש והשמן, זה כבר מותרות, זה כנגד הקשר החומרי. וכו'. על כן רמוז כאן בפסוק, קירוב הברכות לארץ בשתי מערכות. חמישה מינים נגד ההשתוקקות לארץ באופן העליון המעולה נגד חמישה חומשי תורה, שהם יסוד ההשלמה הישראלית וממנה נמשכת ההשלמה האנושית, וגם בתוכה חמשת המדרגות חיטה, שעורה, גפן, תנה ורימון, חמש מדרגות בקשר לארץ, הזכרנו כרגע שתיים, או מצוות התלויות בארץ, או מדרגה יותר כוללת, נעזוב כרגע את זה, והחלק השני זה שמן ודבש, נגד המכירים את ההשלמה הטבעית של כלל ישראל בארץ. השלמה טבעית. קודם כל להגן על עצמנו כעם, כחברה, להיות עם חופשי בארצנו, ב' לפתח פה פוליטיקה יציבה, הצבא חזק, כלכלה מתפתחת, תעשייה מתקדמת וכו'. כל מה שאנחנו מכיר. עכשיו שימו לב, זה משפט. והחלק השני זה שמן ודבש, נגד המכירים את ההשלמה הטבעית של כלל ישראל, בהשלמתם, שימו לב, זה ביטוי, הרוחנית הטבעית. למה אתה אומר רוחנית? מה יצא עוד כתוב כאן? החומרית הטבעית. לא, כי כל דבר שהוא כללי, הוא רוחני. אפשר גם לדייק את הדיוק הזה באור החיים הקדוש באיזשהו מקום. ויקרא קפה קפה, תסתכלו שם. ולמדנו מכאן, עכשיו, אם אני, עכשיו יושבים רב אמנונה ורב חיסדה, מביאים לפניהם תמרים ורימונים. מה הנטייה הטבעית להגיד? בוא נבדוק איפה יש יראת שמיים פשוטה ואמונה תמימה. איפה יש? קודם כל, רק בחמישייה הראשונה. בשניים הזה, זה מוקצה מחמת מיוס, אז זה לא קשור. יפה. עכשיו, בתוך החמישייה, עדיף חיטה הוא שעורה. בסדר, אם אין, אז גם הרימון, אפילו שהוא האחרון, אבל הוא חמישי. אם כן, רב חיסדה מקשה לרב אמנונה, קושייה אדירה, אומר, תגיד לי, מה אתה לוקח את, 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 את התמר כדי לפתור את הרימון? הרי הרימון הוא קודם, החמישי לארץ הראשון, החמישי, סליחה, בפסוק, קודם לשביעי בפסוק, ובפרט שיש כאן שני חלקים, ארץ ארץ, רוחני חומרי. אז מדי שאתה צריך עכשיו לקחת את הרימון ולפתור את, לקחת את, את הרימון ולפתור את התמר? דרך אגב, זה מאוד מעניין, שהפסוק כן אומר, צדיק כתמר יפרח. מה התכונה של התמר? יש לו הרבה תכונות. אחת התכונות משאירה פעמץ תמר, שהוא מאוד מאוד גבוה, והפירות מגיעים בסוף. והפירות, נכון, יש הרבה, אתה צודק ידידי, אבל קודם כל ברמה הטכנית, הגזע שלו מאוד מאוד גבוה, שורשים כמובן וכו', הגזע מאוד גבוה, לא נותן פירות, גזע ארוך, ארוך וכו', בסוף מגיעים לפירות. הצדיק הוא כמו תמר. יש לו סבלנות להגיע לפירות, גם כשצריכים ללמוד את הגזע. והנמשל, יש לו סבלנות להגיע לתוצרת הרוחנית, גם כשבדרך צריך לעבור דרך כל מיני מהלכים חומריים שיבינו את החוזק ואת היציבות של העץ, עד שהבשלות תופיע את הפירות. זה צדיק, כתמר, יפרח. דווקא כתמר. טוב, יש הרבה מה להגיד על זה. בכל אופן, בואו נחזור. אם כן, אז רחב חיסדה, מתפלל רב אמנונה. מה אתה לוקח את הרימון? סליחה, מה אתה לוקח את התמר? קח את הרימון. אומר לו רב אמנונה, מה פתאום? זה שני לארץ השני, וזה חמישי לארץ הראשון. וכל הקרוב לארץ קרוב לברכה. רגע, יוצא. שמי שקשור לארץ ישראל ברמת כלל ישראל, ציונות חילונית, יותר קרוב ממי שקשור לארץ ישראל במובן הרוחני, אבל במדרגה החמישית, נגיד מצוות התלויות בארץ, פרטי. כלומר, רוחני כללי, סליחה, חומרי כללי, יותר קרוב מרוחני פרטי. האם המשפט הזה נכון? נראה שלא מדויק. מה לא מדויק, אומר הרב? ולמדנו מכאן, שימו לב, כמה גדולה היא המעלה, שכחתי את שמך, דוד, הנה, תשמע את המשפט הבא. כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב ארץ הקודש, אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל. כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני. הנה המשפט שאמרנו מקודם. כל דבר שהוא כללי, כלל ישראלי, כל דבר גם שיש לו ביטויים גשמיים, יש לו מעמד רוחני. כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני. והתכלית העליונה בוא תבוא, בעזרת השם בהמשך הדרך, כמו אתה אמר שהפירות מגיעים אחרי שהגזע צובר את הכוח שלו. על כן, מי שיש לו קרבה יתרה לארץ הקודש, אפילו במדרגה הנמוכה, שני לשני, קשר חומרי לארץ ישראל, יש בזה לחזקו ולאמצו ולהקדימו לברכה ממי שמתאחר ומתרחק. אף על פי, עכשיו משפט חשוב, לכן אמרתי שזה לא מדויק, למה זה לא מדויק? אף על פי, ואף על פי שבתוך הלב, בצד האמת הפנימית, מי יותר קרוב לארץ ישראל, יהיה המתרחק בעל מדרגה יותר עליונה. הרימון שקשור לארץ ישראל באומן הרוחני, אותו אדם שקשור לארץ ישראל באומן הרוחני, אפילו באומן הפרטי, מצוות התלויות בארץ, ומצד האמת הפנימית הוא יותר קרוב ממי שקשור לארץ ישראל באומן החומרי הכללי, כי כאן המקור רוחני וכאן המקור הוא חומרי, כאן הוא אלוקי וכאן הוא טבעי, כאן הוא קודשי וכאן הוא חולי. אז נכון שמצד האמת הפנימית, ואת זה צריך לדייק ברב, הרימון צריך להיות קודם לתמר, אבל מצד החינוך שלנו, את עצמנו, חכמים הקדימו את התמר לרימון כדי לחנך אותנו. מכל מקום, יישוב הארץ וחיבתה, בפועל הוא דבר נשגב. כמו שאמרו חז"ל על עומרי שזכה למלכות מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, אף על פי שהייתה כוונתו ודאי חומרית, עבודה זרה וכו'. ויש לנו לימוד שצריך לחזק את הכוחות החומריים של כלל האומה, ולכן הקדימו את הברכה, חבמנונה הקדים את התמר, אף על פי שהרימון מצד האמת יותר קרוב. אבל כדי לחנך אותנו, לא לזלזל, להעריך, לכבד את הקשר הלאומי לארץ, גם אם אין לו כיפה וזקן, שהוא נובע במקורו מיסוד רוחני, גם אם הוא לא מתגלה בצורה כזאת ככה, כדי לחנך אותנו לחשיבות הזאת, לקח רב חיסדה, הקדים את התמר לרימון. ואיך נפסקה ההלכה? כרב חיסדה. אז מה קודם? תמר לרימון. אף על פי שמצד המהות, הרימון קודם לתמר. אבל מצד החינוך שלנו, צריך להקדים תמר לרימון. מפחיד היה ציוני. לא, דרך אגב, גם רב אמנונה, כי סוף הסוגיה, אמר לי שרב אמנונה שבא את הנימוק, כשרב חיסדא, סליחה, שמע את הנימוק הזה של רב אמנונה, רב אמנונה לקח את ה... אז רב אמנונה היה ציוני, כן. אבל כששמע רב חיסדא את הנימוק הזה של רב אמנונה, אומרת הגמרא, אמר לי, מן יאיב לה נגר דה פרזלה ונשמע אנך. מי ייתן לך מות של ברזל ונשמע אותך. כלומר, רב אמנונה, סליחה, רב חיסדא, הודה לרב אמנונה. והרב כאן מדייק בהמשך, מי ייתן לך מות של ברזל, בברזל זה הכוח החומרי. מי ייתן לך ללמד אותנו בעם ישראל, ללמד אותנו, כולל אותי, אומר רב חיסדא לרב אמנונה, ללמד את הערך של החשיבות החומרית הלאומית של האומה. רק אני רוצה לקרוא משפט חשוב. ויש לנו לימוד, כבר מסיימים, שצריך לחזק את הכוחות החומריים של כלל האומה. ומזה יבוא גם כן חוזק לכוחות הרוחניים. על כן אמר להם, תראו איזה יופי. זה שני לארץ, התמר. שאף על פי שהוא שני לארץ במדרגה השנייה, מכל מקום הוא קודם לחמישי לארץ לרימון שבמדרגה הראשונה. לעניין הרושם שאנו צריכים לעשות עלינו בחיבת הארץ. אף על פי שהוא במדרגה נמוכה נגד הראשון. מצד המהות, הרימון קודם לתמר. כל מי שקשור לארץ ישראל, כשהשורש שלו רוחני לקישור הזה, הוא ודאי יותר קרוב לארץ, ממי שקשור ברמה הלאומית החילונית. זה ברור, זה צריך להיות ברור וחד משמעי. מצד שני, לעניין הרושם החינוכי שאנחנו צריכים לעשות עלינו, עד כמה אפילו הקשר הלאומי בצורתו החילונית הוא חשוב, כי בשורשו הוא כללי, סליחה, כי בשורשו הוא רוחני, כי כל דבר שהוא כללי חומרי, כל דבר שהוא כללי גם אם הוא חומרי רוחני, בהקשר הזה, רב חבנו צדק, והתמר קודם לרימון. מכל מקום, פעולותיו הגשמיות מתקרבות למטרה רמה, ומתוך החוזק החומרי יבוא חוזק נפשי רוחני. לכן תראו המשפט שהרב כאן כותב, בואו נסיים. האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה. שכמו שאמרנו שהקניין הרוחני הראשון של האומה זה עצם זה שיש אומה. מאיפה הוצאתי את המשפט הזה? למשל פה מעולת ראייה, שאצל הכלל כל דבר שהוא גשמי יהפוך לרוחני. אז האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. ורק חסרון הבנה אחרי גלות של 2000 שנה ותפיסות עולם גלותיות יביא לאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף שמחליף בין שני הביטויים האלה יראת שמיים ואמונה תמימה מצד אחד מול קניינים לאומיים או רוחניים של האומה. ורק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף לחשוב שהם מתנגדים זה לזה, או מערב יותר קיצוני מזה. יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. לא יודע, אותי זה מרתיע את המשפט הזה. זה לא חידוש, זה הפשט. אחרי גלות של 2000 שנה זה נהפך לחידוש. אני לא מבין במגזר. אין לי מספריים לגזור גזרות.
זה חלק באומה שלא מקבל את הכפייה הזאת.
הייתי בנסיעה לפני שעתיים, דיבר פוליטיקאי אחד, לא נזכיר את שמו, אמר משפט שאני מאוד מזדהה איתו. אמר שהוא חושב שבכל ממשלה שתקום אסור לתת שרות או תיקים בממשלה בעניינים כלל ישראליים למי שיש לו תפיסה מגזרית. דוגמה, אם השיכון במדינת ישראל הוא צריך להיות של כלל האזרחים, כולל בעיקר הזוגות הצעירים, לא יכול להיות שזה יהיה בידי מפלגה סקטוריאלית. הוא אמר את זה. הוא לא סקטוריאלי. הוא אמר במפורש בדיוק את הנקודה הזאת, לא סקטוריאלי. זה בדיוק הוא אמר את זה, ובדיוק הפוך בגלל מה שאתה אומר. לא יודע, אני קצת מכיר אותו, אני חושב שהוא דובר אמת בלבבו בהקשר הזה, הוא לא... לא. טוב, נתווכח על זה אחרי זה. לא נחזור לפאנלים באריאל בין זאתי לזאתי. בסדר, תראה בערוץ 7, לא צריך אותי בשביל זה. לכן, ועוד פעם, יש כבוד של מקום לזה, ויש כבוד של מקום לזה, ואנחנו לא נגד זה ולא נגד זה, אנחנו בעד. אבל התפיסה העקרונית, רגע, התפיסה העקרונית, לא יכול להיות שמפלגה שדואגת למגזר שלי, זה לא שהיא לא תדאג למגזר שממנו אולי רוב קולותיה, אבל בתפיסה העקרונית שלה, יש משהו הרבה יותר כולל. עכשיו, אני לא אומר שמפלגה אחרת היא כן. אני רק אומר שאם בתיאוריה כן, יש מפלגה שהיא סקטוריאלית, אז יש כאן בעיה. זה דבר אמיתי. לכן אני חושב עוד פעם, המשפט האחרון, בואו נצא עם המנגינה, עם הטעם הזה בפה. יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר עירת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של עירת שמיים ואמונה בעצמו אומר. אני לא יודע, אבל אולי חלק מהדור היותר בוגר פה, גרשון, אתה צעיר, כן, אבל כן, הדור היותר בוגר. אני מכיר אנשים, וקראתי סיפור כזה בשבת על הרב ציודה, שכשהם היו רואים חייל במדים, היו מתרגשים מאוד, מנשקים לו את הנעליים. זה לא אתה בכלל, זה בכלל לא נעליים. זה כלל ישראל בהתגלמות, זה גאולת ישראל אחרי 2000 שנה. צהל הוא עדיין הקונסנזוס הכלל ישראלי האחרון. מקווה. זה משהו אחר לגמרי. איזה יראת שמיים ואמונה תמימה אתה רואה בנעליים עם הג'יפה האלה. אתה יודע כמה בעיות יש? הבנות, המטבח, השבת. כן, אני יודע. אתה לא יודע יותר ממני. So what? מה זה קשור? זה בכלל לא אותו תדר. מה זה קשור לעניין? יש עירת שמיים ואמונה תמימה, אם אני משדר את זה לפה, במובן הטהור של צהל, כן? במובן הטהור, יותר בצהל מאשר אולי באחד מאיתנו שעכשיו הולך להתפעל למנחה. כן. ולא צריך לפחד להגיד את זה. בקול גדול. זה חידוש הגדול של תורת ארץ ישראל. אתמול אני מקבל טלפון מיהודי, גר עם חברה שלו, 3 שנים, עולה מאוקראינה. הייתה קצינה בצהל. עברה איזשהו תהליך של גיור, מכל נסיבות מובנות שגם עליהם לא צריך לפרט, אז בא באמצע. אמרה, אני לא מוכנה להיות יהודיה שאומרת שאני אשמור מצוות, אני לא אשמור מצוות, אני אדם כן וישר, אני לא אשמור מצוות. והוא רוצים להתחתן, והוא מבין את החומרה שהיא גויה. טוב, עשיתי להסביר לו כמה זה חמור, ואמרתי לו, תשמע, יש כל מיני מסלולים של גיור, ואני עוד פעם, אני לא בקי במסלולים, ועדיין שצריך לשמור מצוות, אבל כמו שרות אמרה, עמך עמי, אלוהיך אלוהי. עמך עמי, זה שהיא קצינה בצהל, זה דבר גדול. אני לא עובד במכון לגיור, שלא יגידו מכון מאיר אמרו. מכון מאיר לא אמרו כלום, אני אדבר על דעת עצמי עכשיו. יש, ברור שיש מסלולי גיור, וכל הגישה של הרב דרוקמן וכו'. מסלולי גיור שוודאי קיום מצוות הוא חשוב, אבל זה מתחיל מעמך עמי. והצעתי לו כל מיני מסלולי גיור אחרים, כמובן על פי ההלכה, כולל המסלול המרכזי של מכון מאיר, שהוא מסלול שדורש את מה שהוא דורש, אבל ממקום של עמך עמי, עד כמה שפחות אני יודע. ומכוח זה, בעזרת השם אלוהיך אלוהי. הוא הופתע שיש מסלולי גיור כאלה. והם על פי ההלכה. רבותיי, אנחנו נוגעים פה, תדעו לכם, באחת הסוגיות. זה לא עוד איזה סוגיה זניחה, זאת סוגיה. איפה מופיעה עירת שמיים ואמונה תמימה? איך פעם אמר הרב אלישע? כולם מתפעלים, וזה אני מציין. כולם מתפעלים שבעופרת יצוקה, אז חילקו ציציות וטליתות, וכולם נפלו ציציות. מה רבי, שאני לא מבין את החידוש פה. החייל עצמו הוא הציצית. מה, אני צריך... הציצית זה מה שהוא לובש? אתה עצמך ציצית, אם אתה מוכן למצוא את הנפש שלך בשביל עם ישראל. ואתה אומר, מה, לא למדת הלכות ציצית בשכון ערוך? למדתי. ולפני הלכות ציצית בשכון ערוך, יש הלכות מסירות נפש בשביל כלל ישראל. וזה דבר שאנחנו שכחנו אותו 2000 שנה. בכל נסיבות עמוקות. וזה מה שכאן הרב אומר. יש הביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר עירת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של עירת שמיים ואמונה בעצמו אומר. ואשרנו מטוב חלקנו שאנחנו לומדים בבית מדרש, שהדברים האלה נאמרים בו בקול גדול, בקול ברור, לא נבלים להגיד אותם, מנסים לחנך על זה ולחיות את זה. ברוך השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.